And yeah.
ברוכים הבאים ל-The Sweep.
שלום, שלום, שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep. בשיתוף הופס, עקבו אחרינו בפייסבוק ובטוויטר, עקבו הגיבו והביעו את עמדותיכם. שלום סתיו.
אלן דביר.
שלום סגב.
אם אני רוצה להביע את עמדתו של מישהו אחר.
חכה, שלום לך מרסלו.
שבוע רסלמניה נהדר לכולם.
וואו. עמדתו של מי אתה רוצה להביע, סגב?
להביע חבר, מכר, ידיד.
אתה יכול.
מותר לי?
רק אם זה על רסלמניה.
אוקיי. כן.
כן. קשור לווסטבורג?
יש לך בדיחה לווסטבורג?
איפה הוא? משחק?
בוושינגטון,
כפר קאסם אולסטארס. טוב,
טוב.
אם ככה ואחרי כמה בדיחות פרטיות שלא יענינו אף אחד חוץ מאיתנו, אני אומר בואו נצא לדרך עם הסקרים. אם אתם רוצים להשפיע בסקרים, אז The Sweep בטוויטר זה המקום בו אתם יכולים לעשות זאת. סגב, מה היה לנו השבוע?
סקרים אבדול ג'פר, אחרי שבוע של הפסקה, אז בוא נעשה את זה כיף. מרסלו, האם כשאתה מגגל פורניה, אתה למעשה מקבל פורניה?
לי זה קרה.
לי זה קרה גם. 61% אמרו שכן.
יופי.
ודאי. 39% שקרנים.
צודק.
ואז סקר של 4 אופציות. האם אירון גורדון...
אני רוצה להכין שנייה לסקר, אפשר?
כן.
סתיו דיבר על אירון גורדון, ובמהלך הדיבור שלו הוא אמר, אירון גורדון הוא מאוד מאוד טוב. והייתי חייב לעצור אותו, כי זה נראה לי מוזר. סתיו דבק בטייק שאירון גורדון הוא מאוד מאוד טוב. עכשיו תקריא.
עכשיו אני אקריא. במקום הרביעי, 4% בלבד. טוב מאוד מאוד. במקום השלישי, הוא רק בינוני, 18%. מקום שני הוא טוב מאוד, ו-60% אמרו שהוא טוב בלבד. למרות שלא בלבד, הוא אמרו שהוא טוב, כי לא אספת את המילה בלבד.
אתה אוספת את המילה בלבד. נכון, כן, אני לא, חושב ש... שאתה אומר בלבד, כי הוא לא טוב מאוד, אז כן. זה בלבד טוב.
אבל אם הוא טוב יש. בלבד, אני חושב שכאילו טוב בלבד זה פחות טוב מרק טוב.
נכון. בסקר הבא אנחנו סקר. נעשה את זה בין בינוני, לא. טוב בלבד.
האם טוב בלבד פחות טוב, יותר טוב, פחות טוב מטוב?
כן, כי אתה גם מקבע אותו.
בוא נשאל את זה כסקר.
זה כמו בצ'ק, שאתה שם בין המספר שני קווים כאלה, כדי להגיד, זה רק זה, ולא יכול להיות יותר מזה.
טוב, חבל שלא שמנו את האופציה עלוב, כי הוא בעצם די עלוב, ואני חוזר אליך דביר, כי אלה היו הסקרים של השבוע.
לא יכול להיות עלוב אם הוא טוב. טוב, אז אנחנו נספר לכם קצת על הפרק, יש לנו היום את כל הפינות הקבועות כמובן, נדבר בקטנה על מילווקי ועל גולדן סטייט, ועל אנטוני אדוארדס, והנושא המרכזי שלנו הולך להיות שוק הבייאאוט, ואיזשהו דיון תיאורטי לגבי החוקיות או הלגיטימיות של, של האופרציה הזאת, אבל לפני הכל, סתיו, אם אתה מוכן, אם אתה רוצה שלוק, אם אתה רוצה משהו, הנה הוא לוגם את השלוק מהבירה, שלוק מהבירה שכל קולו אומר, אני לא הולך לפשל פה.
לא, אני הולך לעשות את זה רע הפעם.
הפעם! הפעם!
דביר! ביניהם, יש להם 12 הופעות בחמישיות העונה, ו-18 הופעות באולסטאר. הם היו ברגים מרכזיים בקבוצות שעשו ריצות פלייאוף, ואפילו הופיעו בגמר 3 פעמים, וכן זה כולל טבעת. אבל השנים עברו, הפציעות הצטברו, קראו להם גמורים, חלשים. ובכל זאת השבוע, קווין לאב, בלי גריפין, ולמרקוס אולדריג' ארבק. לא באמת. אבל הם משחקים. תראו, אני לא חסיד של כדורסל המכללות, ושנים שאני מתרחק מהכדורסל הזה. אבל השנה יצא לי לראות משחקים, כולל המשחק חצי הגמר המטורף בין גונזאגה ל-UCLA, ולפרקים ממש נהניתי. זאגז. ממליץ לכם לראות הגמר. כאילו עד שתשמעו את הפרק, הגמר כבר התרחש. מקווה שהגמר טוב. ה-NBA. הליגה שבכל ערב נתון יכולה קבוצה הרבה...
וואו, זה היה טוב ממש עד פה.
וואו, איך, איך. כן.
ה-NBA. הליגה שבכל ערב נתון יכולות הרבה קבוצות להפסיד ב-40 הפרש. העונה התחילה מעניין, המשיכה עם קורונה ששיבשה לחלוטין את הקצב של העונה, ומסתיימת בפיהוג גדול. תכלס, אני תמיד הייתי מהאנשים שחשבו שהעונה הסדירה אומרת משהו, ואפילו אני לא יכול להגן על העונה הזאת.
תודה, סתיו.
אני יודע שהסטטיסטיקה אומרת שההגנה של ברוקלין נוראית. אבל כשרואיתם משחקים, לא צריך שום סטטיסטיקה, זו המילה מדהימה.
רואיתם.
כן, אני משבץ תוך כדי. מספיק לראות איך קבוצה יחסית מוגבלת כמו שיקגו, פעם אחר פעם מגיעה לזריקות קלות. ואיך ברוקלין מתעקש לשחק עם רוטציה שיהיה לכל שחקן בשיקגו מישהו לחגוג עליו. וואו, זה היה גרוע. סטיב נש. ואם כבר שיקגו...
האם מישהו שהגעת לסטיב נש כבר זכר על מה אתה מדבר?
לא. גם אני לא. ואם כבר... בוא נשים את זה בסקר.
לא, אל תשים את זה בסקר, זה יותר מדי...
לא, זה מה?
סגור.
לא, זה לא סקר טוב.
לא, כי עד שמישהו יקרא את הסקר, כבר עוד יותר אין לו מושג על מה אתה מדבר.
צריך את זה למושלם, לא?
כן.
תמשיך.
טוב, איפה הייתי? פה.
המנדט שאני נותן לכם על הסקרים, אני לא מרוצה מזה. תמשיך.
איפה הייתי?
אם כבר שיקגו. ואם כבר שיקגו?
מת לדעת מה חשב לעצמו בילי דונובן, שהחליט להעביר 4 דקות כואבות לעין עם ווץ', מרקנן, טייס, סאטו ולווין.
למה אחרי סאטו אין כזה?
אמור להיות, לא יודע.
אתה לא עצרת.
איבדתי את זה לגמרי. בסה לשרלוט. באמת אחת הקבוצות הכיפיות של העונה. אחרי הפציעה של מלו, מגיע תורה של היוורד. ועכשיו, מקבוצה כיפית, זה קבוצה של דבונטה גרם מפגיז ללא הכרה. ב-35% מהשדה. הצעה לשיפור האולסטאר. אחד על אחד של האחים מוריס. אטלנטה ניצחה. כשטרי יאנג חלש. סימן מעודד או גולדן סטייט. אלו יורש מהשבוע.
יפה מאוד.
איבדת כל כך הרבה ביטחון לקראת הסוף.
אני גמור.
בסדר. אנחנו...
אני מרגיש שאני לא הולך להשתפר בהמשך.
יפה, חשוב לשתוח לך,
יופי.
כן, אנחנו...
תתמודדו.
טים פאוור, כן.
אולי תתעשת על עצמך?
אולי.
טוב, אנחנו, כמו שהבטחנו, נושא המרכזי זה הבייאוט, או הוא הבייאוט, ואנחנו רואים הרבה שחקנים מגיעים, בעיקר כמו שציינת בסוף איכשהו לברוקלין, ואני יודע שלנו הרבה דעות על השולחן, אז בוא נתחיל ממרסלו, שהוא דעתן מאוד לגבי עניין הבייאוט. כן.
אני כבר שנים עם הדעה הזאת, השנה פשוט זה הרבה יותר מוגזם, וזה מחזק השנה את הקבוצות מהשווקים הגדולים, ומחזק השנה את הקונטנדרות כמו כל שנה. חורים לי שני דברים בכל השוק הזה של הבייאוטס. איך שאני רואה את זה, קודם כל קבוצות אמורות להיבנות בתחילת העונה. כל העניין הזה שאנחנו מגיעים לאיזשהו טרייד דדליין, או שבוע, שבועיים אחרי הטרייד דדליין, וקבוצות מתחילות להתחמש על חשבון קבוצות אחרות, להתחמש על חשבון קבוצות אחרות, קצת חורה לי. בסופו של דבר, קבוצה נבנתה בקיץ, ואנחנו מגיעים לאיזשהו שלב שאוקיי, בוא ניקח את בלייק גריפין, בוא ניקח את דרמונד, בוא ניקח את זה ונתחזק, כי הקבוצה היא לא רוצה לשלם לו, כי הקבוצה היא כבר אין לה על מה לשחק, מאבד מהעניין הזה של הספורטיביות. ספציפית לגבי הבייאוט, ב-NBA יש חוזים מובטחים בין קבוצות לשחקנים. החוזה הזה מובטח הן מהצד של השחקן, הוא יודע שיקבל את הכסף בין אם הוא ישחק, בין אם הוא לא ישחק, בין אם הוא ייפצע, בין אם הכל. והקבוצות איתות שמחויבות לחוזה הזה לאורך זמן. והעניין, מבחינתי לפחות, הקטע של המחויבות, זה לא רק לשלם לשחקן, אלא שהחוזה הזה מחייב אותם בתקרת השכר. כל המגבלות של תשלומי מס והכל. ואנחנו מגיעים למצב שקבוצות מחליטות, סתם לוקח את מקרה אנדר דרמונד, אבל אפשר להתייחס גם לבלי גריפין ולכל שאר השחקנים. קבוצה מחליטה שהוא לא, אותו שחקן לא יהיה חלק מהעתיד שלה, חוסכים כמה מיליוני דולרים כדי שהשחקן ישוחרר. את אותם מיליוני דולרים, את אותו חוזה מינימום, השחקן מקבל בקבוצה אחרת, וזה לא נספר תחת תקרת השכר. יום לפני זה, אם קבוצה הייתה רוצה לקבל את אנדר דרמונד, הייתה צריכה להעביר תמורתו נכסים בשווי 30 מיליון דולר או whatever, לוותר על שחקנים, איזשהו טרייד שמייק סנס עבור שתי הקבוצות. למחרת הטרייד דדליין, קליבלנד החליטה שהם לא רוצים אותו יותר, הלייקרס קיבלו אותו בחינם, ומאבד מהספורטיביות, מאבד מכל הנושא הזה של בניית הקבוצה בתחילת העונה. שחקנים כאלה בדרך כלל, לא עשיתי בדיקה, אבל בדרך כלל הגיעו לקבוצות הגדולות, שחקנים בבעיות לא הגיעו לאוקלאומה, ולא הגיעו ל... לא ראינו שחקנים כאלה שמגיעים לדנבר.
אני הרבה יותר קיצוני ממך, הבייאוט זה בדיחה, זה כאילו מוצר
עלוב. אין לי בעיה עם הבייאוט.
לא, לי יש בעיה עם הבייאוט, אז אני אגיד.
אם אני קליבלנד ואני יודע שאנדרה דרמונד לא חלק מהתוכניות שלי, אין לי בעיה שישחררו אותו ושלא ישחק שם יותר ושיקבל את כל הכסף שלו. מה שחורה לי זה שהוא יכול ללכת לשחק בחינם בקבוצה אחרת.
לא, אני חושב שזה בדיחה, ואני חושב שזה שקליבלנד רוצה לחסוך איזה 8 מיליון דולר מהחוזה של אנדרו דרמונד, ועל ידי זה לצאת תגובת שרשרת מאוד שלילית בעיניי, זה בדיחה. ואם אתה מחליט לאפשר את הדבר הזה, כי אתה כן רוצה לתת לקבוצות חלשות לחסוך כמה מיליונים, אז אתה צריך כאילו לבסט את לאן השחקן הזה הולך.
לגמרי, זה אחד מהפתרונות.
מבחינתי, תעשה חוק מאוד נוקשה, שהשחקן הזה יכול לחתום אך ורק בקבוצה שיש לה מקום תחת תקרת השכר, מה שמצמצם את האופציה שהוא בכלל יסכים לבעיות, כי אז אין לו לאן ללכת, ואז בעצם להעלים את המוצר המטופש הזה, שהוא באופן עקבי משרת אך ורק 4-5 קבוצות שנמצאות במאבק על העלייה לפלייאוף, ובדרך כלל זה קבוצות לא השרלוטים של העולם. והשנה זה הכי דוחה אי פעם, כי מתי שחקן בן 27 שעושה מספרים כאלה, ויכול להיות מפלצת בכל אחת מ-10 הקבוצות הגרועות בליגה, מגיע לקונטנדרית בחינם, זה פשוט מביך.
מה גם שכנראה בעונה הבאה הוא כן יקבל את החוזה הזה של 10 או 15 מיליון דולר, הוא לא כמו בלייק גריפין או אולדריץ' גמור.
ובעיניי זה מביך, וזה דבר שצריך לחסל אותו מהיסוד, בלי שום קשר לקבוצות שוק גדול, קבוצות שוק קטן, כי עם כל הכבוד לבחינות של קבוצות שוק קטן, הם אלה שמשחררות בשביל לחסוך את כמה דולרים האלה. דרמונד היה יכול לשחק את כל העונה בקליבלנד, לקבל את הכסף שלו, ואז הלייקרס לא היו מתחזקים באופן מלאכותי, קנה לגבי דטרויט וקנה לגבי סן אנטוניו, שם בכלל, כאילו, זה פשוט מוצר מטופש, שהקבוצה שעושה את הנזק בשביל לחסוך כמה דולרים, מתלוננת על זה שהוא הגיע לקבוצה אחרת שכאילו הם לא רצו אותו. בוא נגמור עם השטות הזאת, או נעשה לו חוקים מאוד מאוד נוקשים.
הפתרון הוא כמו שאמרת, אני מקצין אותו קצת. יכול להיות שהלייקרס כן ישלמו לדרמונד את אותו מינימום, אבל מה שיספר להם תחת תקרת השכר זה החוזה המקורי שלו. ואז אם אין להם מקום תחת אותו תקרת שכר, אז לא יוכלו להביא אותו.
כל דבר כדי שלהעלים את השטות הזאת.
טוב, אני יכול לשחק שנייה דבלס אדבוקט?
תנסה.
לא, אני לא באמת, אבל יש דבר אחד שהוא כביכול החיובי בכל הסיפור הזה, וצריך לכן רק לשים אותו על השולחן. וזו העובדה שאנחנו זוכרים כאוהדים לראות שחקנים שאחרת היו מסיימים עכשיו את הקריירה בקבוצות מתות, נמצאים בסיטואציות של פלייאוף.
אבל כל העניין בליגה של תקרות שכר וכל ההגבלות של זה, כדי ליצור תחרותיות, זה לא ליצור מצב מלאכותי שקבוצות יוכלו להתחזק כי שחקנים, כי קבוצות חלשות לא רוצות לשלם לשחקנים טובים. איך היית מרגיש שנה שעברה עם ברדלי ביל בשלב מסוים, וושינגטון הייתה משחררת אותו והוא היה מגיע ללייקרס, ואני סתם זורק עכשיו, פסקל היה משוחרר מטורונטה והיה מגיע לקליפרס, סתם איזשהו מסע התחמשות במשחק אולסטאר שהוא מלאכותי ו...
זה המילה שאני רציתי להגיד, זה אולסטאר. אם אתה כאילו לא... ברור שזה יותר כיף לראות את הקבוצות מתחמשות כאילו ולשחקות ברמה יותר גבוהה, או ברמת כישרון יותר גבוהה, אבל זה מלאכותי, אז לך תראה אולסטאר. לא מוצא את ההיגיון, אני באמת לא מוצא את ההיגיון שכאילו בשביל 8 מיליון דולר או whatever אתה פשוט זורק.
עכשיו זה כנראה לא משהו שישתנה, כי כמו שאמרנו בסופו של דבר מי שנהנה מזה זה הקבוצות הגדולות, אין להם שום אינטרס להצביע כנגד זה.
לא, גם הקבוצות הקטנות אבל הם אלה שעושות את זה.
לא, אוקיי, אז אני אומר, זה לא הולך להשתנות. לדעתי אנחנו נראה רק הקצנה של זה בשנים הבאות.
הן אלה שעושות את זה בגלל שאלה חוקים כרגע, ולכן אם הן לא יעשו את זה, אז קבוצות אחרות יעשו את זה, ולכן הן אומרות, אם זה כבר ככה, אז לפחות נהנה מזה, אבל אני לא בטוח שהם לא ירצו לשנות את זה, כי בסופו של דבר זה כן מחזק את הגדולות.
אני לא יודע, תראה, אני לא היסטוריון ברמה של CBA, אני לא יודע איך נוצר המנגנון הזה של הבעיות, מה היה הווט ומה היה ההצעה. בסופו של דבר, אז כאילו הליגה יכולה להתקיים בלי המנגנון הזה, זה לא באמת מייצר ערך לאף אחד, זה לא מייצר ערך לקבוצות שמבטרות על כמה מיליונים בשביל לזרוק שחקן שמעדיפים את לשחקנים אחרים דקות, זה כאילו פשוט יכול לשחק איתו 15 דקות ועדיין ליהנות ממה שהוא עושה, אם אתה לא מצליח להעביר אותו בטרייד. הקבוצה שמקבלת שחקן, אז הם כאילו משלמים עדיין את ה-2 מיליון דולר שהוא מקבל בתור וטרן מינימום, והם כאילו לא היו חייבים את השחקן הזה אם לא היה להם את האופציה לקבל אותו, וגם השחקן עצמו מוותר פה על כסף בשביל, לא בהכרח כולם רוצים לוותר על הכסף. אף אחד לא שאל את דרמונד אם הוא רוצה להישאר בקליבלנד עד סוף העונה ולקבל את הכסף שהוא ויתר עליו, אז לא יודע, בעיניי זה משהו שצריך להעלים אותו, ואני פשוט לא מוצא את היתרון של מישהו שצריך להילחם על זה, כאילו, כמשהו שחייב להישאר חלק מהמשחק.
יש לי התלבטות.
תתלבט.
יש לנו שמס בומב, ויש לי כפתור של חדשות אבל לא השתמשנו בו כל כך הרבה שנים, שאני די בטוח...
שהוא כבר לא כפתור של חדשות.
נכון.
אבל זה מסקרן עכשיו.
זה מסקרן אותי. יש לי שתיים, יש לי חדשות ויש לי breaking news. על מה ללחוץ?
breaking news.
breaking news.
אוקיי, אתם מוכנים?
כן. בטוח למקורי.
אין כלום.
אין כלום.
נעבור לחדשות?
אם זה מה שאני חושב.
כן.
הופה! יש לנו חדשות! פרי אג'נט סנטר, ג'ון הנסון, he's signing a 10-day contract with the Knicks.
וואו!
שמס בומב. אל תגיד שאנחנו לא עושים...
אני לא מאמין שהיוסד של אובי טופין ירד עכשיו.
אני לשנייה חשבתי שהתכוונת לדה אוקלאומה סיטי תונדר, are signing guard ג'סטין רובינסון from the G League.
שניים בפרק אחד! דרר! two breaking news!
News breaking. סייליף, תעלה את זה בבקשה לסקר. מה יותר מעניין? החתימה של...
אמרת ג'סטין משהו?
ג'סטין רובינסון?
יכול להיות.
ג'רום? זה לא ג'רום?
לא, ג'סטין. ג'רום אנחנו מכירים.
ג'רום אנחנו מכירים. ג'סטין מהג'י ליג.
לא, ג'סטין.
אחי, ג'סטין מהדיר בג'י ליג.
או ג'ון הנסון. ג'ון הנסון. פאקינג ג'ון הנסון. טוב, אנחנו נעבור מפה. סייליף, אתה מוכן?
וואו.
תן לך את השתי שניות שלך להתכונן, אנחנו נעבור אל המבזק, אם כבר אפרופו ניוז ברייקינג, ותקריא את זה כמו...
אוי ואבוי.
יעקב אלון.
יעקב אלון מוד, המבזק. לוחם ה-MMA הרוסי ממוצא אוסטי.
אוסטי?
אוסטי? מה זה אוסטי?
זה כמו קווקזי כזה, יש להם כל מיני...
לוחם ה-MMA הרוסי ממוצא אוסטי. כתג, פלייב, סבל מקטיעת אצבע במהלך קרב קייג' פיורי, ששודר ב-UFC Fight Pass. אנשים שנכחו בעולם חיפשו את האצבע במשך מספר דקות, ולבסוף מצאו אותה בכפפתו של פלייב. פלייב סיפר ל-ESPN כי הוא נלקח מיידית לחדר המיון, וייתכן כי יזדקק לטיפולים נוספים להחזרת האצבע. You don't say. יריבו לקרב, דווין גודייל, מוכרז כמנצח ב-TKO. בכדורגל ספרדי, המשחק בין ולנסיה וקאדיז הופסק זמנית בעקבות מחאה של שחקני ולנסיה שירדו מהמגרש לאחר תקרית גזענית לעבר אחד משחקניה. התקרית הראה בדקה ה-30 כאשר שחקן ולנסיה מוקטר דיאקאבי התנגש עם חואן קאלה מקאדיז אשר לכאורה קרא קריאות גזעניות לעבר דיאקאבי. ולבסוף, מבקרים בגן חיות במחוז סיצ'ואן שבסין הופתעו לגלות כי עובדי הפארק ניסו לשים גולדן רטריבר כתחליף לאריה. הוא קיוו שאף אחד לא ישים לב. זה היה מבזק! וואו, אני משתפר!
Back to back!
וואו.
אוסטי.
שני דברים קטנים.
כן?
מזכיר לי את המקרה עם הזברה, עם החמור שהעזתים צירו עליו פסים בשחור והפכו אותו לזברה. דיברת על כדורגל ספרדי, ריאל סוסיידד זכו בגביע הספרדי אתמול נראה לי.
קופה דל ריי.
קופה דל ריי זכו בו אתמול, אחרי 34 שנה שהם לא זכו בו.
בזכות נאצ'ו מונריאל.
נאצ'ו מונריאל. הם יחזיקו בתואר הזה שבועיים, כי עוד שבועיים מתקיים... זה היה הגמר גביע של 2020 שנדחה.
וואו.
זאת אומרת, הם יחזיקו בגביע הזה שבועיים, עוד שבועיים גמר גביע בין ברצלונה לבלבאו, והם יאבדו את ה...
אבל יכול להישאר אצל הבאסקים.
הבאסקים שהפסידו לסוסיידד, דרך אגב.
כן? זה אמור אתלטיקו?
כן, זה הדרבי.
שליטה באסקית בגביע.
מעניין.
הגמר נדחה ולא בוטל משנה שעברה, כי ההתאחדות הספרדית רצתה לקיים אותו עם קהל. הם אמרו, לא יכול להיות גמר דרבי בסקי ראשון בהיסטוריה בין שתי קבוצות בסקיות בלי קהל, ובסוף הוא יתקיים בלי קהל.
אתה יודע, סקר סנר, האם זה דרבי בסקי ראשון בין שתי קבוצות בסקיות אי פעם?
אם אין קהל.
תודה על התוספת הלא חשובה, אבל אוקיי.
אם אין קהל.
לא, זה לא סקר, סקר.
לא נורא, בסדר, אוקיי.
לא נורא, אבל בסדר.
אוקיי, טוב.
זה תוותר לי.
עשיתי את המבזק טוב.
זה תוותר לי, קוביד.
קוביד.
מודרנה.
תן לי את הקלות.
אוקיי, אנחנו...
במה?
אנחנו עוברים ל... אנחנו עוברים לשתי קבוצות בקטנה, מה שנקרא. ואני רוצה שנתחיל מהמילווקי בקס, אז... לפני שנתחיל לדבר עליהם, זאת אומרת, הידיעה מהשבוע, החתימו ג'רו הולידיי לחוזה מקסימום של 4 שנים, 160 מיליון, בעצם נעלו את הסגל שלהם לשנים הקרובות. השפעות, מה אתם אומרים, אוברפיי, שווה את זה. סתיו, אתה רוצה להתחיל?
תראה,
צריך שמקרה של כמו שאתה מתמתח כשהמורה מחפשת מישהו ואז היא רואה את הבן אדם הראשון שעשה איזשהו תנועה?
אני אגן על ההחתמה הזאת. תראה, ברור שלתת לג'רו הולידי מקס בגילו ובכלל זה אוברפיי, אבל מצד שני זה המצב בליגה של משכורות מקס וזה מה שצריך לעשות בשבילהם, בשביל להשאיר שחקן ברמה שלו בשוק שבו הם נמצאים. הוא בן 31, אז זה לא יהיה בהכרח כזה מופרך בשנתיים הקרובות, אולי אפילו יותר אם הוא ישמור על עצמו, אז כאילו, ושלישייה של הולידיי, מידלטון ויאניס, good enough, תמיד תמצא משהו להביא לשם, כמו שהם עושים יפה מאוד כל הזמן, ובעיניי כאילו תבטיח את העתיד שלך.
קבוצה משוק קטן, שיהיה לה קשה למשוך שחקנים שלא על ידי חוזים כאלה, אז אמרת מקודם, שאלת אם הוא אוברפיי או שזה חוזה מוצדק, אז הוא אוברפיי וזה חוזה מוצדק, בגלל שזה במילווקי. ועצם זה שזה משריין את השלישייה הגדולה, זה א', כמו שסתיו אמר, מראה ליאניס שהנה אנחנו בונים, ואל תבקש לעזוב למרות שחתמת על חוזה גדול. וב', אם עוד שנה, שנתיים, יראו שהולידיי מתבגר מדי, או שלא מספק את הסחורה, אז חוזה של 40 מיליון דולר, אנחנו רואים בכדורסל של היום הוא כן שכיר, והם כן יוכלו לקבל תמורת או נכסים, בניגוד אולי לחוזים קטנים יותר. אז,
או אפילו רק לדמפים זה לא כזה מסובך.
אז זה היה מתבקש, ואחלה החתמה של מילווקי, והם נראים טוב לאחרונה.
אז בוא ניגע בנראים טוב לאחרונה. הם לא דורסים את הליגה כמו בשנים עברו, למרות שהמזל שלהם הם מקום שלישי במזרח, צמודים מאוד לפילדלפיה וברוקלין, אם כי יש להניח שבלי הפציעות שלהם ביד כל מה שקורה בברוקלין, הם כנראה היו טיפה ברוכים להם, אבל מה אתם, איך אתם רואים את השנה? בשונה משנים עברו שהם כן שמו המון דגש על העונה הסדירה, האם זה איזושהי ראייה לפלייאוף, האם זה משנה בכלל?
דיברנו בתחילת עונה שאני לפחות אמרתי שלדעתי בעונה הזאת מילווקי לא ינצחו, לא יהיו בקצב של 60 פלוס ניצחונות, נקמת את זה לעונה של 72, כי הם כן ינסו לעשות כל מיני ניסויים במהלך העונה, כדי לא להגיע לפלי אוף עם אותה רוטינה של לתת כדור ליאניס, ואז הגנות מצופפות, ואז אין פלן בי. אז א', לדעתי זו אחת הסיבות שמילווקי קצת על הנייר פחות טובה. יאניס לא פחות טוב מעונות קודמות, הוא דומיננטי במיוחד לאחרונה בצורה מטורפת, במשחק האחרון שלו הוא סיים 18 מ-18 ל-2, מספרים שרק ווילט עשה בעבר, ו... שוב, בניגוד לעונות קודמות, שבהם אם יאניס היה נתקע ומידלטון לא תמיד היה מתפקד בפלייאוף, יש להם את הכלי השלישי הזה, ג'רו הולידי שיודע לייצר לעצמו, יודע לייצר לשחקנים אחרים, הגנתית הוא לא פחות טוב מבלצו, אם לא טוב יותר, גם מבחינת סייז הוא גדול יותר, ובמיוחד במזרח הזה של השנה, שאנחנו לא יודעים איזה ברוקלין נקבל בפלייאוף, אם דורנט יגיע או לא יגיע, אנחנו לא יודעים מה נקבל מפילדלפיה, אם אמביד יגיע בריא, אם אמביד לא יגיע בריא, יכול להיות שהצד הזה שמילווקי לקחה אחורה, שהיא לא פייבוריטית העונה, יכול לשחק לטובתה.
אני רוצה לציין כמה דברים. הדבר, אני הסתכלתי על מה היו הכישלונות של מילווקי בפלייאוף, ולנסות לראות האם העונה הם מנסים לעשות דברים חדשים. והדבר הראשון שרציתי לבדוק זה כאילו, האם הם עדיין הגנת צבע מטורפת והגנת שלשות נוראית, כי זה משהו שהיום עדיף לי שזה יהיה יותר מאוזן, כאילו יותר מאוזן לכיוון השלשות ולא כזה קיצוני, והם לא השתפרו שם בכלל, ההפך הם קבוצת הגנת צבע פחות טובה משהו מהיונה שעברה, ובהגנת שלשות הם בערך אותו דבר, כאילו אין כמעט שינוי, וזה מאכזב. אבל הם עשו המון שינויים בהתקפה, כמו שמרסלו אמר, הדבר המרכזי בהולידיי זה שיאניס ירד מ-37% יוסאג' בעונה שעברה ל-32% יוסאג' העונה, שזה דבר ראשון מוריד ממנו עומס, וזה מאפשר לשחקנים אחרים להיות יותר מעורבים.
משחק יותר דקות.
וזה גם מוריד את התלות ההתקפית ביאניס, שזה הדבר שבפלייאוף ראינו שכשיאניס תקוע, למילווקי אין יותר מה למכור, ועכשיו פתאום הוא מקבל פחות הכדור, זה מאפשר לשחקנים יותר לבוא לידי ביטוי, וזה נטו הולידיי וניהול המשחק. הדבר השני שהם עושים בהתקפה, זה הם זורקים פחות שלושות, והם ירדו באיזה 4.5% בכמות השלשות שהם זרקו לעומת עונה שעברה, הם זורקים, הם מקום שביעי בליגה בזריקות, הם היו טופ 3 עונה שעברה, והם לא בהכרח דוחפים את הכדור יותר לצבע, הם משחקים מיני מיד ריינג', הרבה יותר סביב הבקבוק, יאניס כאילו זורק פחות בצבע מאשר עונה שעברה באיזה כמה אחוזים, וזורק יותר במרחקים יותר גדולים בכיוון המיד ריינג', וההתקפה שלהם קצת התכווצה פנימה, שזה עוד משהו שלדעתי סימן טוב ברמה התקפית.
עוד דבר קטן לגבי הגנת הפנים שסתיו ציין, בעונה שעברה משחק הפנים שלהם התבסס לגמרי על ברוק לופז, אין ההגנה ואין הריווח ההתקפי שלו, השנה הם הביאו גם את בובי פורטיס, שיודע לייצר לעצמו, אמנם הגנתית הוא לא כזה טוב, אבל התקפית הוא יודע לייצר לעצמו נקודות יותר מגוונות מאשר ברוק לופז, ופי-ג'יי טאקר למשחקים מול ברוקלין, שישחקו עם חמישיות נמוכות, למשחקים אולי מול מיאמי, יכול להיות מאצ'אפ טוב יותר על בם מאשר אולי ברוק לופז, אז הרבה יותר מגוונים במשחק הפנים, וכמובן שגם יאניס יכול לשחק שם כ5. שוב, המזרח השנה, לנסות לחזות מהיה בפלוף מאוד קשה, כי אנחנו לא יודעים איזה ברוקלין נקבל, לא יודעים איזה פילדלפיה נקבל, מיאמי לאחרונה מתחילה להשתפר, בוסטון עדיין לא בעניינים.
אני חושב שאם אנחנו...
דווקא זה שמגיעים כאנדרדוג יכול לשחק לטובתם.
אני חושב שאם אנחנו כרגע מנסים למפות את המזרח, אז אפשר בקלות להגיד שיש
טופ שלוש.
טופ שלוש בריאות.
נכון.
ומיאמי, אני חושב,
כפוטנציאל ביחד.
אז זהו, אז אני חושב שזה גבול דק בין האם מיאמי נכנסת לאותו טיר או טיפה מיטה.
גם שנה שעברה מיאמי לא היו טופ שלוש.
נהיה, אבל עזוב רגע את מה שאתה רואה העונה. אתה רואה את חומר השחקנים שלהם ואתה רואה את מה שאתה רואה בתקופה האחרונה כשהם בריאים. ואני עכשיו אומר לך, אני שואל אותך, האם אתה סומך עליהם פחות מאשר מילווקי, פילדלפיה וברוקלין, או שאתה אומר, כן, אני מבחינתי כל אחת מארבע האלה יכולות לצאת, לפי מה שאני מצפה ומה שאני רואה בתקופה האחרונה, ואני לא יכול...
זה the same thing, כל אחת מארבע מבחינתי יכולות לצאת.
בדיוק, אז אני לא יכול לשים את מיאמי טיר למטה. אני כן חושב ש... מכל הקבוצות שאנחנו דיברנו עליהן, לדעתי מילווקי הכי מעניינת, בדיוק מהסיבה שדיברנו, עונה שעברה קבוצה סופר דומיננטית לאורך כל העונה, והאכזבה מאוד מאוד גדולה בפלי אוף, והעונה היא כמו שמרסון אמר, אף מתחת לרדאר, ואתה שואל את עצמך, האם יש פה איזה משהו יותר גדול ממה שהיה העונה שעברה, ויותר התרכזות במה שהולך לקרות בפלי אוף, וזו שאלה שאותי מאוד מאוד מעניינת, כי פילדלפיה, אני מאמין שאני יודע מה אני אקבל, למרות שמה שסימון עושה לאחרונה זה דיון אולי לפרק הבא, ומיאמי כל הזמן לא מצליחה לשמור על היציבות הזאת, אז מילווקי מאוד מעניין.
מה שכן, הולידי לקח לו זמן, הוא היה פצוע בתחילת עונה, ולקח לו זמן להיכנס לעניינים, עכשיו הוא לגמרי בעניינים, יאניס כרגע ביכולת של MVP, מידלטון עדיין ביכולת של 50-40-90 על 20 נקודות למשחק, לדעתי כרגע הלחץ במילווקי עובר לקואץ' בד. אם קואץ' בד לא ידע... לפענח את הקשיים שהוא יתקל בהם בפלי אוף, אחרי ששריינו את שלושת הגדולים, הוא ילך הביתה.
הוא קיבל צ'אנס שאפשר לנהל דיון אם היה מגיע לו או לא מגיע לו לאמן את העונה הזאת, אבל אין שום סיכוי שהוא שורד את העונה הזאת אם תהיה אכזבת פלי אוף, וזה לא בהכרח הסיבוב, זה יותר הצורה שהם יודחו, אבל אני לא חושב שהוא שורד את העונה הזאת, אלא אם כן מילווקי במינימום בגמר המזרח.
אין להם שילויים נוספים שהם יכולים לעשות. שוב, שלושת הגדולים משורנים זה 350 מיליון דולר לשלוש או ארבע עונות הקרובות. אין להם שינויים אחרים. שינוי היחיד שהם יכולים לעשות זה במידת המאמן, והכל עליו כרגע.
אני חזק טיפה על הדברים שאתה אומר. אחד לגבי ג'ו הולידי שחזר, 16 משחקים מאז שהוא חזר, ואחד הדברים שאני שמתי לב אליהם בנתונים זה שההימצאות שלו למגרש משפרת מאוד את הלוקס שיאניס מקבל גם מבחוץ, ובחודש, ב-15 משחקים האחרונים של יאניס הוא על 36% מ3 לעומת 30% שהוא עונתי, ואני חושב שהעובדה שג'רו מחובר לקבוצה והוא חלק מזה והוא נותן עוד אופציה ויותר ריווח, עוזרת גם ליאניס לקבל את הזריקות הנוחות יותר, אני לפחות מקווה שזה זה, כי אם כן זה נותן...
ולהפך, ג'רו הולידי הוא בעונת קריירה מבחינת אחוזים. הוא 39% מהשלוש זה טוב של הקריירה שלו, והוא גם, אני לא זוכר את המספר, אבל גם מהשדה הוא...
אז בדיוק בגלל זה, קבוצות לא יכולות לצמצם, כמו שזה כמו בלדסו והכל נכון.
בדיוק. ואני חושב שזה אם היינו רואים שנה שעברה מילווקי נגד מיאמי, אז היינו יכולים לראות סדרה שמתפתחת בצורה שונה לחלוטין. בסוף אני, אבל אני מחזיר את אותה נקודה למה שמרסל אמר, אני מאוד מאוד מסכים, זה לא מה שאנחנו רואים היום, זה איך המאמן יגיב להתקלות טוב יותר ממך שהוא יגיב שנה שעברה.
או לפני שנתיים.
אני מקווה, שנה שעברה זה היה כל כך בולט, כי היה ברור שהם הולכים שמיאמי משחקת בצורה מאוד מסוימת, הייתה לו סדרה שלמה להגיב, לא סדרה שהתארכה יותר מדי, אבל הוא היה יכול להגיב ממשחק למשחק, פשוט נראה כאילו לא יודע מה הוא עושה, כשאנחנו כל הזמן, גם אפילו בפוד הזה דיברנו על לך יותר פיק אנד רול, לכיוון יאניס מסתובב על הטופ אוף דה קי ומנסה כאילו כל מיני דברים שפשוט לא ראינו אותם קורים, ראינו אותם קצת קורים יותר על המגרש. השאלה היא, האם הוא הולך להתכונן למה שהוא נתקל בו שנה שעברה, או שהוא הולך להתכונן לעצם זה שהוא יכול להתכונן לדברים נוספים שהוא עדיין לא יודע.
אני אגיד דבר אחד, אני מסכים איתך ב-100% עם מה שאתה אומר, אני אגיד רק דבר אחד ש... להגנתו של בד. כשמילווקי הביאו את אריק בלדסו, הם קיוו שהוא ייתן להם את מה שג'רו הולידי נותן להם העונה. הם חיפשו במשך כל התקופה הזאת את המוביל כדור הזה, שיכול מעבר להגנתו ויכול גם לייצר לעצמו, יכול לעזור ליאניס, יכול לשחק איתו פיק אנד רולים, לעשות את דברים יותר יצירתיים, ובלדסו פשוט לא היה מסוגל לתת להם את זה בשנתיים האחרונות. והעונה עם הולידי, ועם גם עם דיווינצ'נזו, שנותן עונה לא רעה סך הכל, אז יש להם את זה, ואז אולי יהיה יותר קל, יותר, יותר אמון ללכת לפתרונות האחרים.
אני מקווה, אם כי אני לא יכול לגמרי להוריד את האחריות מבד, לא, לא בסך הכל, אלא גם ספציפית על הדעיכה של בלדסו בשנים האחרונות, צריך להיות פה משהו שהוא גם אימוני, אני לא מאמין שזה הכל יכול ליפול רק על הכתפיים של השחקן.
למה?
קיבל שחקן טוב.
למה לא ראינו אותם יותר פעילים בשוק הבייאוט?
הביאו את טאקר.
שוק קטן, הם הביאו את טאקר, הם הביאו את ג'ף טיג. כאילו, זה שוק הבייאוט.
הם הביאו...
למה לא לנס להילחם על אולדריץ' או...
יכול להיות שהם נלחמו. בסופו של דבר, שחקן יגיד לו... תהיה לו העדפה אם ללכת לוויסקונסין או ללוס אנג'לס, כנראה שהוא ילך ללוס אנג'לס.
ברוקלין.
או לברוקלין.
כן, קבוצות הילו שם, גם זה הרבה עניין של חברים.
כן.
זה הרבה...
אז כל החבר'ה בברוקלין.
לא, אבל כן, יאניס צעיר מהם בכמה שנים, זה יכול להיות שכאילו עוד שהוא יהיה...
זה לא הגוורדיה שלו.
כן. בדיוק, כשהוא יהיה בן 30, אז השחקנים ירצו לבוא אליו, זה החבר'ה שלו. זה המחזור שלו שמעריכים אותו, ויותר מה שהם מעריכים את לברון או קיידי.
טוב.
אנחנו הולכים לדבר על קיידי?
שהוא אפס.
ועל מייקל רפפורט? טוב. אתם רוצים, יש למישהו משהו להגיד, אני נותן חלון.
על זה, הדבר היחיד שהטריד אותי בזה, זה שרפפורט הדליף את ה-SMS'ים של דורנט. הדבר היחיד שהטריד אותי.
מדהים, לא השפה ההומופובית.
לא. התכתבות בין שני אנשים.
כן, צודק גם. חמש משהו בזה.
נדבר על גולדן סטייט, ונעשה הפסקה.
כן.
נעשה פתווה. ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. פקט. of the week הראפטורס הגיעו ל-100 לפני שהוורריורס הגיעו ל-50.
וואו,
זה מטורף.
מטורף. ובאותו משחק גרי טרנט סיים עם פלוס 54, שזה השני הכי גבוה בהיסטוריה.
וואו.
הראשון היה לוק אמבה מוטה שסיים עם פלוס 57, זה פטווה שהבאתי לפני איזה 150 פרקים נראה לי.
פטווה אמבה מוטה. יש לי עוד אחד. הנה כל שחקן NBA, שיש לו on the record, יחס חסימות של 3% ומעלה. כל הזמנים. בובי ג'ונס ב-1977.
מרשים.
קים אולה ג'ואן ב-89. סליחה, אני גם צריך לציין, מינימום 18 דקות, רק כדי שזה יהיה אוגן. דיוויד רובינסון ב-92. מתיס טייבול ב-2020, מתיס טייבול
ב-2021.
וואו.
וואו. כל השלושה הראשונים, all of famers. רק למי שלא...
מרק איתון לא שם?
לא.
חבל.
אני לא את ג'ובס.
זהו.
אני אקח את זה, יש לי אחת מדהימה בעיניי. במשחק של לוס אנג'לס אנג'לס אתמול, שבת, top of the first, כאילו בחלק הראשון של האינינג, החובט מספר 2 בסדר של האנג'לס, שוהאי אוטני, חובט...
חובט.
פתה טובה, פתה טובה.
סליחה, מגיש, סליחה. אמרתי לך, אני לא יודע שתפר היום.
מגיש.
בחלק הראשון של אינינג הוא מגיש הגשה במהירות של 101 מייל לשעה. בחלק השני של אינינג בתור חובט, מספר 2 בסדר, הוא חובט כדור בעוצמה של 115 מייל לשעה. הוא החובט... המגיש הראשון מאז 1903, שנמצא מספר 2 בסדר, וסתם כזה לראות כמה שזה מדהים, בליגות פנטזי לא ידעו איך התמודד עם השחקן הזה, כי אם אתה עושה דראפט, הוא בחירה מספר 1, שכאילו בחרת שתי שחקנים, 1 ו-2 כאילו, או משהו מטורף כזה, אז בליגות מסוימות החליטו לפצל אותו להמגיש והחובט בנפרד, כאילו אתה יכול לבחור אותו פעמיים, וליגות אחרות פשוט אסרו את הקיום של השחקן הזה.
גדול.
איך, ב-1903, איך מדדו את זה בדיוק?
שאני שאלתי את עצמי את אותה שאלה.
זה מאוד נדיר, ששחקן שהוא ברמות האלה שהוא גם מגיש וגם חובט?
זה לא קורה.
צריך לציין...
יש מגישים שכאילו חובטים הומרנס מדי פעם, אבל הוא כאילו יכול להיות חובט טופ X בליגה, ויכול להיות מגיש טופ X בליגה, וה-X הזה כאילו, אני לא יודע להגיד לך אם זה 10, 15 או 20, אבל זה כאילו מטורף.
אתה יודע שהשם שלו היה אמור להופיע במבזק, ואני ויתרתי עליו בשביל הפטרו שלך.
זה פטרו מדהימה, שהרסתי, אבל זה פטרו מדהימה. שוהי אותני.
מדהים.
פטרו מדהימה, פשוט ענף ספורט...
היופי בענף ספורט הבלאז זה הכמות צעים שאפשר למצוא שם בגלל שזה קיים 1,000 שנה.
זה אשכרה ענף ספורט שהוא קם לצורך שיאים.
כן, לגמרי.
במשחק מול בוסטון סלטיקס של אוקלאומה סיטי ב-27 לשלישי, OKC עלתה בחמישייה עם טיו מלדון, לו דורט, איזאיה רובי, אלכסי פוקושבסקי ומוזס בראון. ממוצע הגיל של החמישייה הזאת, 20.6.
וואו.
ממוצע הגיל של החמישייה של אוניברסיטת אוקלאומה הוא 21.2.
גדול. מעולה.
הבאתי משהו כזה.
יכול להיות.
לפני איזה חודש.
אבל זה קרה לפני שבועיים.
משחק אחר.
טוב, שיקגו.
סיפור.
לא, אבל הבאתי את זה עם שיקגו. ושיקגו היה להם לא רק חמישייה, זה כאילו, זה שחקנים ותיקים בליגה, זה לא כולם רוקיז. בסדר, לא משנה.
סיפור.
כן.
סנט אתיאן, מצרפת, מכירים? קבוצת כדורגל הייתה מעצמה בשנות ה-60, 70, 80. הכינוי שלה הוא הירוקים. למה? כי הם משחקים עם מדים ירוקים.
נכון.
שחק לא הגיוני.
לפני כעשור הגיע ילד אנגלי בן 10, ההורים שלו עברו לגור בצרפת, עברו לסנט אתיאן, התחילו לעבוד, הוא התחיל לשחק באקדמיה של הקבוצה, הוא היה שוער, התקדם. לפני כמה ימים, בגיל 20, הוא ערך את הופעת הבכורה שלו בקבוצה הבוגרת. כשוער, ניצחו 2-0, הוא נבחר לאחד השחקנים המצטיינים. מה שמו של אותו שחקן?
רוברט גרין.
אתיאן גרין.
וואו! וואו! מעולה. יש להם גם את בובה קרפול. ג'זיין. טוב, יש לך עוד משהו? אוקיי, אנחנו נעבור לדבר הבא.
איך אתה יכול להביא עוד פאטו אחרי זה?
אתיאן גרין.
אתיאן גרין.
מעולה. אמרנו שנעשה גם את מילווקי וגם את גולדן סטייט, אז בואו נעבור לגולדן סטייט, שהם בדרך לעונת פליין במקרה הטוב. ניסו להתחזק, הביאו את קלי אוברה, היו מאוד אופטימיים לקראת העונה. אם כי לא התפתח בינתיים בדיוק כפי שהם רצו, מה יש לנו לעשות מהקבוצה הזאת? האם הם באמת שלא באשמתם הם הפכו להיות מה שאנחנו רואים, או שהם באמת כמועדון, כפרנצ'ייז, מועדון חיובי וכזה שיודע מה הוא עושה, או שצריכים כבר לרדת מהעילה הזאת ההיסטורית של גולדן סטייט, והם לא מה שהם יותר, ואולי מה שהיה שם זה איזשהו פרץ של מזל. גם בזה כנראה הגזמתי, אבל אוקיי.
בדיוק, בוא נראה דרמה מתחת למזל. בעיניי, הם קבוצה שנוהלה בצורה טובה מאוד, אבל גם היה להם רצף של אירועים שהפך אותם למשהו שהם לא בהכרח היו אומרים להיות, וזה הקפיצה בתקרת שכר שאפשרה להם להביא את דורנט, בדיוק בעונה שדורנט היה אפשר להביא אותו, והוא חיפש את המפלט הזה. זה כאילו מזל מאוד מאוד גדול. מעבר לזה, אני שואל את עצמי כל מיני את השאלה, אם קליי תומפסון בריא עכשיו משחק בקבוצה הזאת, מה הם? האם הם טופ 3 במערב, האם הם 3-5, או האם הם, לא יודע, 7-8? ובעיניי, זה פשוט מצחיק, כי כל ההבדל בין מה שהם יכלו להיות למה שהם עכשיו, זה קליי תומפסון. טוב ככל שהוא יהיה, זה לא עתיד ורוד לפרנצ'ייז שאתה נראה כמו שאתה נראה עכשיו. האופציה הכי טובה שלך להשתפר זה שחקן שלא שיחק שנתיים, ואתה לא יודע מה תקבל ממנו בגיל 32 כשהוא חוזר אחרי הפציעות הלא פשוטות האלה, ואין לך כסף שלם לאף אחד. אתה אם תרצה להעריך את קלי אוברה, שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת, אתה תשלם סכומים אסטרונומיים בשביל קבוצה שהיא פלוס מינוס מה שיש לך, זה כאילו ניהול כושל. ועל הדרך, אם אני כבר ממשיך בקו הזה,
תמשיך.
סטיב קר?
האם הוא מאמן טוב?
איזה אינדיקציה?
אין לנו. לוק וולטון עשה פלאים עם הקבוצה הזאת.
אני חושב שמקבלים פה כזה פס על שני האליפויות המדהימות עם דורנט, או על שבירציה ניצחונות לעונה, כשבגדול זה היה סטרץ' של 4 שנים מדורפות.
חמש שנים. הם הגיעו לגמר נגד טורונטו וללא פציעה של קליי תומסון,
נכון, גם אליפות רביעית. מקבל לגמרי. 5 שנים מטורפות של 5 גמרים ו3 אליפויות, שזה סטרץ' מטורף, אבל הם מגיעים בסוף הסטרץ' הזה, קבוצה גמורה.
כמו כל קבוצה שהיא בדיינסטי, כל הקבוצות של לברון, אחרי של לברון עזב אותם, התפרקו.
כן, קבוצות אבל... אבל פה לא עזב אותם. עזב אותם דורנט, יש להם עדיין את הנאמבר וואן גאי שלהם, יש להם את ה...
לא, רגע, עזב אותם דורנט. בוא נסביר מה שקרה. א', הקבוצה הראשון, של הסטינט הראשון, לפני דורנט, הייתה קבוצה שהיו בה עוד שחקנים מלבד קרי ותומסון ששיחקו ברמה בלתי רגילה, דריימונד גרין שהיה טוב מכפי שהוא היום, אבל השנה הוא כבר נראה אפילו יותר טוב, אבל היה משהו מאוד מאוד מיוחד, והיו שם את רוב בוגרוט שהיה בסדר, דיוויד וויד שהיה בסדר, אנדרי גודלה שהיה מעולה.
מקבל.
הייתה של קבוצה, אריסון ברנס, הייתה של קבוצה שלמה, שהתאימה סביב הסופרסטרים שלה, ואז קיבלת את דורנט, אבל תוך כדי מה שקרה בתהליך שקיבלת את דורנט, כל הדברים המשלימים האלה, נעלמו גם בגלל גיל, חלק בגלל שהיית יכול לשלם פחות, כי עכשיו התקרה שלך תקועה עם עוד מזכורת מקס, ואז שדורנט עזב, זה כבר לא הייתה אותה קבוצה. לכן אני לוקח את מה שאתה אומר, אבל אני לא מאשים בניהול, כפי שאני אומר, זה הגיע לסוף הרן, כי חלק מהטרייד-אוף של מה שקורה שאתה מצרף את דורנט, זה העובדה שאתה תצטרך כנראה להתחמש מחדש שהוא עוזב. והצורה שבה העזיבה שלו הייתה גם עם פציעה שפגעה באליפות נוספת, וגם באינטרסקשן עם פציעה של קליי תומסון ושל סטף קרי שנה שעברה, ואני אומר, זה נראה מאוד מאוד אומלל, אבל הרבה מזה זה דווקא הצטרפות של הרבה דברים שקרו במקביל.
זה פלוס גיל. סטף קרי כבר בן 30 ומשהו עם קרסוליים שעברו הרבה, וזו לא קבוצה...
תחילת קריירה לא חשבו שהם יחזיקו בכלל.
נכון, לא. העניין הוא עם כל העניין הזה שהיה באמת הרבה מזל בבנייה של הקבוצה, והיה הרבה חוסר מזל בפירוק של הקבוצה הזאת באותו גמר מול טורונטו, ובאותו קיץ הם איבדו את דורנט, שהוא שחקן שהוא טופ 3 בליגה. הם איבדו את קליי תומסון לשתי עונות לפחות, כשהם החתימו אותו על חוזה ארוך. זאת אומרת, הם ממשיכים לשלם לקליי תומסון, למרות שהוא לא תורם להם מקצועית, הם לא יכולים להביא שום שחקן במקומו. הערכה שלי, ושוב, זו הערכה תיאורטית, לא יודע מה באמת יכל לקרות, אבל אם קליי תומסון היה, אז יכול להיות שאנדרו ויגינס כבר לא היה בקבוצה, והם מביאים שחקן שהיה מתאים יותר, או אותו דבר עם קלי אוברה. הצטרפות שהיא עולה יותר מדי דברים שקשה להתגבר עליהם, מתחבר מאוד למשהו שדרימונד גרין אמר השבוע, ששאלו אותו על ענייני מוטיבציה, והוא אמר, להגיע לפליין, להגיע למקומות 9-10, לא נותן לי מוטיבציה, מאוד מתחבר לזה, ורואים את זה, הוא מחסיר משחקים, וסטף קרי מחסיר משחקים, שיכול להיות שאם הם היו נאבקים על ביתיות, ועל מקום 3-4, הם כן היו משחקים, גולדן סטייט עם סטף קרי במאזן חיובי של 22-20, זאת אומרת, לא קבוצה טופ מערב, אבל לא קבוצה כזאת רעה,
יש שם מקום 8, אבל לא 9.
זה הרבה מוטיבציה.
רגע.
דרך אגב, עם סטף הם 22-20.
22-20,
בלעדיו 1-7.
נכון.
אני מקבל את כל מה שאתם אומרים, אני רוצה להביא לגיל בשתי נקודות. אחד, אין להם שום דרך כאילו לצאת מהברוך שנמצאים בו, חוץ מלהעביר את סטף קרי. כל עוד יש לו ערך שגם קום מדרדר משנה לשנה, הוא בן 33. אז הם תקועים...
הוא מדהים השנה. הוא מדהים.
שהוא משחק.
אני לא...
הוא משחק הרבה?
כמה זמן הוא היה פצוע?
לא, הוא חסר 8 משחקים.
הוא חסר 8 משחקים, משחק 42 משחקים.
לא, הוא מדהים. אני אומר, אבל זה המסלול היחידי שלהם להיחלץ מהמקום שבו הם נמצאים, בשנתיים הקרובות לפחות. מעבר לזה, חלק מהדברים שקרו, היו כן איזשהו מיסמנג'מנט. אחד, אני לא אומר שדורנט לא היה עוזב בכל מקרה, אבל דורנט עזב ממורמר.
דורנט היה עוזב בכל מקרה.
הוא היה ממורמר בכל
מקרה. אתה יכול להגיד את זה. הוא היה עושה בכל מקרה.
אני...
אבל בסדר, הם paid what they got.
לא, לא. שנייה. יכלו להיות הפנים של להגן עליו פומבית כל פעם שהוא קיבל מכות בזה, היה את כל הסיפורים.
אני חושב שזה קצת...
יכלו.
קצת מתיימר לומר שזה מה שהיה יכול לעזור, כי גם להפך, דינמיקות של חדר הלבשה הם מאוד מאוד עדינות.
אני לא אומר שזה היה אומר, כנראה הוא היה עזב בכל מקרה, אני אומר שהוא עזב בסירחון. זה שהוא עזב בסירחון זה לא לזכותם, גם לא לזכותו, אבל אנחנו מדברים כרגע עליהם. זה אחד. שתיים, היו המון החלטות שהם קיבלו תוך כדי תנועה במטרה לעשות דברים אחרים. דיאנג'לו ראסל ואנדרו ויגינס וקלי אוברה. גם ג'יימס וייזמן לא נראה כאילו אם הפיתוח שלו הוא משהו שעובד להם לפחות בשלב הזה. יש דברים שהם קיבלו החלטות שהם לא החלטות טובות.
בוודאות.
יפה.
נעבור לדבר הבא. והדבר הבא, אתם יודעים מה? יאללה, בוא נעשה את זה.
מצחיק, מהשבוע.
מישהו רוצה להתחיל?
מה יצחיק אותך?
שאני אתחיל?
אם שלך ממש טוב, אז אני אתחיל.
אם שלי ממש טוב, אז...
אז אני אתחיל, כי שלי לא ממש טוב.
אוקיי, אתחיל.
סבבה. אז קודם כל ציוץ של חוזה קונסנקו, כי שום צייץ אז צריך. You can't control Bigfoot or aliens. So you can't control me either.
כמובן.
ו...
היה לו משלחת למצוא את ביגפוט.
הוא היה עושה סיורים.
כן.
לראות להם, להראות את ביגפוט באיזשהו מדבר בנבדה. השבוע בבייסבול, מיגל קבררה הוא אחד החובטים הגדולים בהיסטוריה, הוא גם בחור מאוד מאוד גדול, עם בטן כזאת חמודה כזאת, והיה משחק עם מזג האוויר מאוד מאוד קשה. הוא חוות כדור, והיה בטוח שהוא חוות לדאבל, הוא עושה סלייד לתוך הבסיס השני, בזמן שזה היה הום רן, והוא היה צריך לקום ולהתנקות ולהמשיך את הסיבוב.
מעולה.
ודיברנו על המשחק בין, זה לא מצחיק, אבל זה חמוד, דיברנו על המשחק המטורף והסיום בין UCLA לגונזאגה, מי שלא יודע, UCLA קולט סל יתרון שלוש שניות סיום המשחק, ג'יילן סאגז רץ כל המגרש, דופק שלושת ניצחון, גונזאגה הפייבוריטית והקבוצה הבלתי מנוצחת ממשיכים לגמר, הפתעת הטורניר UCLA מודחת.
מזל.
וזה... פולס. לגמרי. כאילו לא. כאילו אולי, לא יודע. אתה יודע, you know what? Maybe. אז זה סדרה של... השדרים משדרים את אותה סיקוונס של העשר שניות האלה, זה יהיה CBS, ESPN, ערוץ ברוסית, ואז השידור הביתי של UCLA, פעם באנגלית ופעם בספרדית.
קודם סתם. Again with the ball in his hands, in the paint, floater, short, got it back, ties it with three. Gonzaga has time to do something. Suggs for the win. Oh yes! Oh yes! Unbelievable! Unbelievable! The perfect season remains on go!
Are you
serious?
There are onions, Jim, and then there are major onions with a kiss.
Oh, my.
Guarded by Kispert. 8 seconds to go. Juzang, floater, short. He got his own rebound and scored with 3.3. Gonzaga for the win. So, backs it in at the ball.
Стоило это сделать с остановки. Флоутер, недолет. Сам
подбирает, забивает. 3 секунды. Ответ и останавливается.
Джейлен Сакс с центра на победу. Да ладно! Да ладно! Он выиграл этот матч!
Да!
To go. 6 seconds. Juzang in the paint. Fade away. No. Got his own rebound. Slithers to the rim and lays it in. 3 seconds to go. We're tied at 90. Here comes Suggs. Long three for the win. Banks at home. Banks at home. Jalen Suggs. A deep banked three to send Gonzaga one step closer to history.
Suggs penetrating the center. Levanta el doble. Falla el tiro. Recoge el rebote. Y la pone. 29 puntos para Juzang, el triple en camino. ¡Oh! 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 Buenas noches a UCLA. Y por segunda ocasión en la historia de González.
זה קופי משחקים מארגנטינה, שידורים של משחקים מארגנטינה.
תמיד השדרים בספרדית נשמעים כמו כמו רוכלים כאלה, אני לא יודע, אולי זה...
אבל לא, זה לא ספרדי של ספרד, זה ספרדי של דרום אמריקה, שהם גם נשמעים שכונתי כזה.
אני מדבר על מבטא כזה, על ה...
אני תמיד מרגיש שאצל הספרדים זה יחס מילה פר האנגלית של איזה 3-1, יש כאילו 3 מילים ספרדיות על כל מילה שהאנגלי אומר.
יש קטע קלאסי בסימפסונס שעומר צופה במשחק כדורגל בטלוויזיה, ואז זה כאילו נורא נורא משעמם, וזה כזה, השדר באנגלית, הוא כזה, לא, הם בעצם הולכים למשחק, השדר באנגלית הוא כזה, left midfield, pass it to center, pass it to right, pass it to the center, ואז השדר בספרדית, pass it to center, pass it to the right, pass it to the center, כאילו אומר את אותו דבר, אבל בהתלהבות מטורפת.
קוראים לזה passion.
פסיון.
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 פסיון דה לפסיון.
טוב, אתם רוצים לעבור הלאה? בוא נעבור.
כן, יש לי ציוץ קטן. לא. קודם כל, שלך, מה אתה?
לעבור לשלי, לא לעבור לסת.
רגע, ציוץ קטן.
ציוץ.
טיירוס מגי מהפול חולון, עם ציוץ השבוע. Every time a bird craps on my car, I eat a plate of wings in the front porch to show them what I'm capable of.
עצוב מהשבוע.
גדול. מצחיק.
רציתי לעלות לסקר לפני הסאונד של סתיו, בוא נעלה את זה עכשיו. האם כל שלשה עם הקרש היא פוקס.
סקר מעולה.
עם מי של פוקס?
ברוס דרנן, אתם מכירים? אין סיבה שתכירו, הוא שדר ספורט מקומי מאוהיו. הוא מעלה לתוכנית שלו, הוא היה שדר רדיו, והוא גם היה שדר בקרוז במשחקים. ויש לו תוכנית טלוויזיה כבר הרבה שנים באוהיו, הרבה ספורט של קליבלנד והסביבה. והוא מעלה מאזין לתוכנית שלו, וכך זה נשמע. ספורט רדיו, כמו שספורט רדיו היה כל השנים.
You can just simply pitch around Ramirez, keep walking him, don't give him anything to hit. The next guy, the good pitch is down the middle, he won't swing at, but the ball's down around his ankles, he hits the shortstop into a double play. This has been going on for 2 years.
Right. I guess you missed a lot of the games that Reyes hit in the clutch last year, huh?
No.
Oh, yeah. You're an idiot.
No.
You're an idiot if you don't play baseball.
I'm not an idiot.
No, you are an idiot. Listen, you're going to tell me you are judging. You don't know anything. You don't know squat, you stupid idiot. You're going to tell me you're going to make a judgment on the season after one game in 30-degree weather that proves what an ignoramus you are. Get off our show.
וואו.
Idiot.
וואו.
We're going to move on here. 844-289-1421. Didn't even have the courtesy to call me by my name. I got a few names I'd like to call.
אוקיי. אז יש פה כמה דברים מעניינים. בא לי להשמיע, אני לא יודע, זה קצת ארוך, אבל משום מה בא לי להשמיע את זה שוב, בגלל כמה דברים, חלקם אני אשמיע אותם בקצרה, אבל זה ה... טונציה שבה הוא אומר כל מיני דברים כמו Get off our show, עם תיאטרליות למילה show, והעובדה שהוא עובר תמיד חזרה למספר טלפון איכשהו, כאילו זה סוג של...
חניקה.
כן? מה לדעתכם על זה? על החלק של...
No.
זה כאילו, I got you, זהו, I own you now.
כן, וזה תמיד טכניקה אצלם, שתמיד הם נשמעים בווליום חזק יותר, אז הם שולטים על כל שיחה שהם נמצאים בה. דבר שני שאני... רגע, לפני זה... שמולה. והדבר השני, אחרי ה... שהוא מסביר לו שהוא אידיוט, והריפלי היחידי של האידיוט הוא... אבל אני לא אידיוט. והוא אומר לו, אבל אתה כן אידיוט. אבל אני מבטיח לך, אני לא אידיוט.
You're an idiot and you don't know baseball.
I'm not an idiot.
No, you are an idiot. Listen, you're gonna tell...
לא, אני לא. אני אומר לך.
You're an idiot and you don't know baseball.
I'm not an idiot.
No, you are an idiot. Listen, you're gonna tell...
וואו. מעולה.
שום הבא לי שהסאונד הזה לבא אותי עוד שנים. אני יכול לעשות עם זה כל דבר. סתיו, אתה רוצה לתת טייק? אני מסכים איתך? לא מסכים איתך?
אני לא יותר טוב.
זהו.
יפה.
זה לגבי זה. ועכשיו אנחנו נעבור לאנטוני אדוארדס. שחקן שנבחר בבחירה הראשונה, חלק הרימו קצת גבה. כולנו לאורך העונה ראינו איך למלו בול משחק הרבה יותר טוב ממנו לאורך הרבה זמן, אך בתקופה האחרונה, במספרים הוא נותן, בהיעדרו של דיאנג'ל ראסל ובהיעדרו של ביזלי, אדוארדס נותן, אין לי את המספרים מול העיניים, אבל הוא נותן עונה מספרית טובה. המנוסות הטימברוולבס, לא בהכרח מוביל לניצחונות, אז מוביל אותי לשאלה, האם, א', אנטוני אדוארדס טוב מכפי שהערכנו, או שזה מה שהוא אמור להיות, אמפטי סטאטס, ביג סקור, לוט אוף נאמברס?
לדעתי זה לא שהוא טוב, זה לא שהוא טוב יותר ממה שחשבנו, הוא פחות רע ממה שחשבנו. הקפיצה במספרים שלו לדעתי די מלאכותית, אתה ציינת את הסיבות, דיאנג'לו ראסל לא שם, ביזלי לא שם, הוא מקבל הרבה יותר יוסאג', מה גם שבחודש מרץ קארל אנטוני טאונס חזר, מה שמצופף את ההגנות לכיוון קארל אנטוני טאונס, ואנטוני אדוארדס נהנה מזה. ריין רסילו העלה איזשהו נתון, אני לא יודע אם הוא נכון או לא, שמתחילת חודש מרץ, אנטוני אדוארדס מדורג שני בליגה בכמות זריקות למשחק. הוא זורק יותר מ-21 זריקות למשחק. כשאתה זורק 21 זריקות למשחק, אתה תקלה 24.5 נקודות למשחק, והקבוצה שלך לא תנצח.
לפני שתראה, ניצחונות לא מעניין בבחירות לרוקי העונה, מה שאתה מצפה לראות זה מישהו שהוא טוב, ואתה יכול להגיד שהוא נתן עונה טובה. בעיניי מה שאנטוני אדוארדס עושה זה את הדבר הכי כאילו... שמראה אני טוב, אבל בעצם הוא הכי, בעיניי, לא מעיד על שום דבר. תראה, מרסלו אמר על הזריקות, הוא עבר חודש אחד העונה, אם אני לא מחשיב את שני המשחקים בחודש אפריל, את 40% מהשדה, זה היה בחודש מרץ החודש הטוב שלו, הוא עשה איזה 40.6, משהו כזה, וכל הזמן, כל השאר הוא מתחת ל-40, האחוז העונתי שלו, אם הוא מתחת ל-40% מהשדה, אני לא רוצה לדבר על השלשות שלו, שכרגע עומד על 31%, הוא אתלט מטורף, קל לו להגיע לזריקה, הוא פשוט לא טוב בלקלוע את אותם זריקות, הוא לא שחקן הגנה טוב, הוא לא מנהל משחק, הוא ריבאונדר סביר לממדים שלו, אז אם אני מסתכל על מה הוא נותן להם העונה, הוא נותן להם סקורינג באפישנסי מאוד מאוד נמוך, בקבוצה שהיא קטסטרופה, אז אני... לא חושב שיש מקום כאילו להתלהב כרגע מהפרוספקט שלו פתאום שחקן. Having said that, לא כל רוקי מגיע למצב שיכול לזרוק את אותה כמות זרקות מטורפת, ולהגיע ל-18 נקודות למשחק בעונה, או חודש של 24, זה לא משהו פשוט, זה לא שהוא אפס גמור, זה לא שווה כלום, זה משהו, אבל זה מעט מאוד.
ב-20 משחקים האחרונים שלו, הוא על 22.5 נקודות למשחק, עם 41.4 מהשדה. לא טוב. אבל בעונת הרוקי, לעשות 41.4, אתם זוכרים כמו טרי רוזיר שלא הגיע ל-40% עד עונתו החמישית בליגה.
אבל טרי רוזיר לא נבחר ראשון בדראפט.
לא, אני מפריד כרגע מזה. אנחנו מדברים כרגע, האם פרוספקט שיכול לצאת ממנו משהו? אני נותן לכם כרגע את הסיבות למה כן. בסופו של דבר, הוא על 41.4% לגארד בעונת הרוקי שלו, שאין הרבה מסביבו שגם יכול להוריד ממנו ולתת לו זריקות יותר נוחות, זה לא נתון רע. 32% ב-3, שוב, לא טוב, אבל בהינתן שזה נקודת הבסיס של גארד רוקי, שבדרך כלל, אני מת למצוא עכשיו, אם היה לי מול העיניים את הנתונים מהעונה הראשונה של טרי יאנג מ-3, לדעתי, לא היו הרבה יותר טובים. הנה, אני רואה שסתיו כבר הולך לזה. יחד עם זה, 5 ריבאונדים, חטיפה וחצי למשחק. שוב, כאילו... אולי נראה ממנו עוד, אבל כרגע זה בסיס בסדר גמור. בסיס טוב אפילו.
זה מרגיש לי מאוד הרבה יותר טייריק אבנס מאשר טרייאנג. טייריק אבנס אתה נמנת רוקי מצוין.
טרייאנג כמדתי רק באחוזים של השלוש. לא סגנון משחק או איזשהו.
לא יודע סגנון משחק. גם טייריק אבנס הוא לא שיחק כמו שאנטוני אדוארדס, גם הייתה לו נמנת רוקי הרבה הרבה יותר טובה משיש לי.
וגם אולי טייריק אבנס ללא פציעות היה משהו ש... היינו יכולים להגיד שאם אנטוני אדוארדס מגיע אליו, זה אחלה.
טריק אבנס, זה כבר אפשר לנהל דיון האם כטריק אבן עשה את הקריאה טובה, והאם אין תואר אדוארדס שחזר את הקריאה של טייריק זה אכזבה או לא אכזבה, זה לא הדיון שרוצה להגיד. אני רוצה להגיד ש... טייריק אבנס מהר מאוד הרגיש לנו כי זה לא שחקן של כדורסל מנצח ושל קבוצות מנצחות, ואם אני מסתכל על אנטוני אדוארדס...
זה היה סקרמנטו, עכשיו זה מנסוטה.
אמרת את הנקודה, תודה.
לא יודע. אני מרגיש שעדיין אנחנו undervaluing אנטוני אדוארדס.
מה אנחנו undervaluing?
הציניקנים יגידו שזה בגלל שאני מחזיק בו בפנטזי, אבל אלה שקוראים אחר יודעים שאין לזה שום קשר. אנחנו מסיימים. בסדר.
שלוש ורק שלוש.
מה יש לנו הפעם?
מתאבקים.
בסגנון יווני רומי?
במרטיאל ארץ.
איך לא עשינו סגנון יווני
רומי? מתאבקים בכל סגנון שהוא.
תציע שבילי.
תיקח מתאבק שאתה אוהב, שאתה מחובר אליו, שאתה חושב שהוא הכי טוב.
אני עוצר אותך. סליחה, לפני זה כבר אני מחכה עם זה לכמה סגמנטים, זה ממש קצר, אבל כבר נחזור לשלוש ורק שלוש. שנייה.
וואו, דרר עצירה של שלוש ורק שלוש.
סליחה, אני ממש סגמנטים.
אני מאוד מקווה שג'ון הנסון חתם איפשהו אחר.
לא, זה לא זה. זה משהו שיצחיק אותי ואת מרסלו, אני חושב. פתחתי את ההרכב הנוכחי או את הסגל הנוכחי של סנט אטיאן בזמן שדיברת עליהם, ומה שאני אוהב זה יש פה את ה-all time שמות משפחה אפריקנים, אז אתה יכול לנחש כבר איזה שמות יש להם בהרכב כולם, גם את מדי קמרה, שקמרה זה שם אפריקני זה תמיד, פאפה אבו סיסה, כי סיסה זה המון זה, ומה ה-all time? אלפה סיסוקו.
סיסוקו.
אז למעשה, חוץ מאיזה דיאבי קטן, יש להם את כל השמות, או דיארה, יש להם את כל השמות האפריקאים שתמיד מופיעים אחרי זה, בכל הסגלים של קבוצות.
חכה, אולי יש להם בנוער.
אולי.
יחד עם מתיאן גרין.
אני חזק את הנקודה שלך לאנטוני אדוארדס. טרי יאנג היה לו 2% יותר מהשדה, 1% יותר מ3, קלה יונשין הרבה יותר טוב. אז כן, באחוזים היו די דומים.
טריינג לדעתי על ווליום שלשות יותר גבוה, ועל...
לא, על זה לאנטוני אדוארדס.
אוקיי.
אנטוני אדוארדס, צורה כמעט שלשה יותר מטריינג, בוא.
וגם באתי להגיד אולי על דרגת קושי, אבל כן, אנטוני אדוארדס גם...
וזה כאילו ממוצע עונתי, אם תיקח את ה-20 משחקים האחרונים של דביר, יש לצלם וזורק את ה-15 למשחק.
כן.
שתי נקודות יותר, ו8 אסיסטים מול 2.5.
יפה מאוד, טוב שסיכמת גם את זה, שלוש ורק שלוש.
מה יש לנו הפעם, האם זה סגנון יווני רומי, ציצי שבילי?
שמות אפריקאים בסט אטיאן. שלוש ורק שלוש, מתאבקים מכל מה שאתה רוצה, זה מה שאתה הכי אוהב, מחובר, לא יודע מה. שלושה מתאבקים שהייתם משאירים, קיימים, מתאבקים.
שון מייקלס, דרוק וסטון קולד סטיב אוסטין.
שון מייקל, הוא היה מעצבן. הוא לא היה זה. אני בחרתי בית הטנקה, גולדברג, היה אדיר, ואנדרטייקר.
גולדברג עדיין מתאבק.
עדיין? טורף.
ב-7,000.
אני אשאיר למרסלו את הסוף, נכון? כי הוא המוכר.
הוא גם יסביר.
אז אני לקחתי את מאצ'ומן, לקחתי...
או יאה.
כן, וגם יש לו קטעי וידאו מטורפים, כזה, עם דיבור חלקלק כזה. שון מייקלס, כי חייבים. ובימים כתיקונם הייתי בוחר את האנדרטייקר, אם להיות כנה. אך מרסלו, אתה מכיר את סקוט סטיינר?
בוודאי.
האם אתה מכיר את הקטע הבא של סקוט סטיינר?
You know, they say all men are created equal, but you look at me and you look at Small Joe, and you can see that statement is not true. See, normally if you go one-on-one with another wrestler, you got a 50-50 chance of winning. But I'm a genetic freak, and I'm not normal. So you got a 25% at best at beating me. And then you add Kurt Angle to the mix, your chances of winning drastically go down. See, the three-way at sacrifice, you got a 33 1/3 chance of winning. But I got a 66 2/3 chance of winning because Kurt Angle knows he can't beat me and he's not even going to try. So Samoa Joe, you take your 33 1/3 chance minus my 25% chance and you got an 8 1/3 chance of winning at sacrifice. But then you take my 75% chance of winning if we used to go one-on-one and then add 66 2/3% I got 141 and two-thirds chance of winning at Sacrifice. See, Joe, the numbers don't lie, and they spell disaster for you at Sacrifice.
וואו, ובאיזה תזמון.
כל הוויכוח היה.
נכון.
וואו, וואו, אני, כאילו, אתה יכול לסגור את התוכנית, אבל אתה שם את זה אחרי זה עוד פעם.
וואו, ענק. טוב, אז אני.
כן.
כצופה WWE.
אדוק.
עדיין, אדוק ועדיין.
אדוק, כן.
מבחינתי, מתאבק טוב. צריך להיות מורכב משלושה דברים. אחד, קריזמה אישית, דבר שני, כימיה בין מתאבקים, דבר שלישי, יכולת היאבקות בזירה. אז על סמך שלושת הקריטריונים האלה, בחרתי את שלושת המתאבקים שלי. במקום השלישי, קריס ג'ריקו.
לשמפיון.
אז זהו, אז לשמפיון זה האחד לפני האחרון. אני קורא לסוג הזיקית של ההיאבקות. הוא המציא את עצמו בערך 20 פעמים במהלך הקריירה שלו, כל פעם כדמות אחרת, ובכל אחת מהדמויות הללו הוא יצר קאץ' פרייזים אדירים, פשוט אדיר, והוא היה undisputed champion הראשון, ברגע ש-WWE רכשו את WCW, איחדו את החגורות, קרב משולש בטריפל אייץ', סטון קולד וקריס ג'ריקו, אז גם כמתאבק הוא טוב, גם קריזמה וגם כימיה עם כל מתאבק אחר.
הוא טוב, זה מעניין, כן?
והוא עבר ל...
עכשיו הוא ב-AW, ושבוע הבא פודקאסט של סטון קולד סטיב אוסטין, שמארח אותו, שזה פעם ראשונה שסטון קולד שמארח מתאבקים רק מה-WWE, מארח מישהו מהיריבה הכי גדולה.
וואו.
ב-11 לרביעי, סגב בעולם ההיאבקות זה נחשב למשהו גדול. וואו. מקום שאני אנדרטייקר, כי אני צריך מישהו שיקבור אותי, אם יישארו רק שלושה מתאבקים כשאני אמות. מקום ראשון...
מה עם פולבר?
פולבר מת כבר לפני כמה שנים.
אנדרטייקר
קבר אותו. הוא וקיין קברו אותו. מקום ראשון, קורט אנגל. קורט אנגל, אחד המתאבקים שיודעים לספר את הסיפור בצורה הכי טובה שיש, בין כדמות רעה, בין כדמות טובה. הוא מתאבק אמיתי, הוא זכה במדליית זהב אולימפית באטלנטה 96, וכמו שהוא אומר את זה, with a broken freaking neck, הוא שבר את הצוואר שלו לפני הגמר מול מתאבק איראני, ועדיין ניצח אותו וזכה בזהב.
וואו.
מוזיקת הכניסה שלו, תכף נשמיע את זה, שזה ממליץ, ממליץ פשוט לרשום קורט אנגל theme song ביוטיוב וללכת לשמוע את זה. יש לו מוזיקת כניסה שבאחד הפיודים שהיו לו עם דרוק, דרוק שכנע את הקהל לצעוק you suck באיזשהו קטע במוזיקת כניסה שלו, ומאז עברו 20 שנה ובכל פעם שמושמעת מוזיקת הכניסה שלו, כל הקהל, 20 אלף צופים, צועקים לו you suck, you suck. בהתחלה הוא שנה את זה, עכשיו הוא מקבל את זה, תשמיע את זה.
סטדיום רוק כל כך חזק בעולם ההיאבקות.
לגמרי. אני חייב, דבר ראשון, סקר על קורט אנגל, הוא היה, בפחות בתחילת הקריירה שלו, מסתובב עם מדליות זהב כשהוא היה נכנס לזירה. האם יש מוב יותר דושי מזה?
זה היה חלק מהדמות שלו.
בסדר, אבל האם יש מוב יותר דושי מזה? אז זה סקר. שכחת שני דברים מאוד חשובים שמעריכים, לדעתי, הם מעריכים כוכב ההיאבקות. אחד, זה מוזיקת הכניסה, כאילו ציינת את זה, אבל זה גורם מאוד חשוב, קורט אנגל זה לא ספק שוס. יש דרך אגב גם את היצע פעם, איזשהו דיסק כזה עם כל השירים שלה. אז
יש ביוטיוב כל מיני...
אז זה, הדבר השני, איך שביל סימון, זה היה קצת את הדירוג של הטופ, whatever, זה היה כתבה נהדרת.
טייקר בראש, כמובן.
והדבר השני זה שיש להם סיגנצ'ר מוב, וסלח לי, סטון קולד סטאנר, זה כאילו, האמא של הסיגנצ'ר מובס.
לא, השאר פשוטר.
לא, טומסטון פייל דרייבר.
של מי זה?
אנדרטייקר, טומסטון.
שר פשוט הזה, גם שם, אפדר והפיפל זלבו.
רק אצל קורט אנגל זה אנגל סלאם ואנגל לוק. שזה אנקלוק, רק אנגלוק.
לא היית צריך להסביר.
אני לא הבנתי.
יפה, בסדר גמור, זה השלוש ורק שלוש מתאבקים.
אנחנו נגיד לכם להתראות כאן, ותודה רבה לסגב, תודה רבה לסתיו, ותודה רבה למרסלו, ואנחנו נשאיר אתכם, לפני סיום, עם ספורט סטיינר. יאללה ביי.
I think Miles took the approach of, you know, real G's move in silence like lasagna.
זה לא סקוט סטיינר. ולחצתי על זה. אולי זה...
You know, they say all men are created equal, but you look at me and you look at small Joe, and you can see that statement is not true. See, normally if you go one-on-one with another wrestler, you got a 50-50 chance of winning. But I'm a genetic freak, and I'm not normal. So you got a 25% at best at beating me. And then you add Kurt Angle to the mix, your chances of winning drastically go down. See, the three-way at sacrifice, you got a 33 1/3 chance of winning. But I got a 66 2/3 chance of winning because Kurt Angle knows he can't beat me and he's not even going to try. So, Samoa Joe, you take your 33 1/3 chance minus my 25% chance and you got an 8 1/3 chance of winning at sacrifice. But then you take my 75% chance of winning if we used to go one-on-one and then add 66 2/3%. I got 141 2/3 chance of winning at sacrifice. See, Joe, the numbers don't lie, and they spell disaster for you at sacrifice.
הדבר המדהים, שאם הוא היה מתחיל ב-You have no chance, numbers don't lie, they spell disaster for you, כאילו רק המשפט הזה זה הרבה יותר הגיוני מה שהוא אמר.
כן.
גאון.
קייל אורי?
סייב, רמז.
Thank you guys, appreciate it, have a great night.